שלום לכולם, פרשת ויחי, נתיבות שלום. אנחנו כבר מסיימים ספר, כן, לא שאנחנו כבר חושבים, יכולים את הכל, תמיד צריך אדם לי, עכשיו ציודה היה אומר מישהו אחר, לא יודע, גמרנו את הספר, אנחנו לא גומרים, אנחנו לומדים, כן, כל החיים, בעזרת השם. אבל זה מרגש מבחינתי שכבר ספר שלם שאנחנו לומדים, קבוע, לא הפסדנו שום פרשה, למדנו את הדברים, ואנחנו ככה הולכים ומתוודעים את תורתו של הנתיבות שלום. הפרשה מתחילה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, והיו ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. והשאלה הפשוטה, אומר הנתיבות שלום, כתוב שיעקב ירד למצרים, היה בן 130. וכתוב שהוא חי 17 שנה במצרים. אז אני יודע ש-17 ועוד 130 זה 147. אז למה התורה צריכה לכתוב את זה? פשוט, כאילו, מה צריך? אין מילה סתם מיותרת בתורה. אז זה מה שהוא מביא כאן בהתחלה, הוא פותח המפרשים, שורה 3, עמדו על כך, לשם מה כתבה התורה שיעקב חי במצרים 17 שנה? הרי כבר מפורש בכתוב שכאשר יצא היה בן 130, הוא אומר לדין שחי במצרים 17 שנה. ומה הכתוב בא להודיע בזה? עכשיו, אז כאן, הנתיבות שלום מתייחס לדבר שבאמת מופיע בספרים, שלמדנו אורחיים הקדוש, הבאנו את העניין הזה. מה העניין הגלות הזאת? מה העניין? יעקב יושב, חי בשלווה, בארץ ישראל. נכון, קצת בעיות, צרות. תגיד, הנה, מצא את יוסף, יגיד שלום, טוב, למה הוא צריך לרדת למצרים, עם כל בניו, עם כל איזה גלות, 210 שנים? מה עניין הגלות הזאת? בבית ראשון אנחנו יודעים, טוב, ישראל חטאו, בית שני, מה כאן סתם הגלות, כאילו לכאורה? אז בואו תראו מה הוא מלמד כאן. ויש תאמר, שורה 8, דמרומז כאן עניין יראתו של יעקב למצרים, על פי מה דעית בספרים, לעניין גלות מצרים, היה כדי לברר את ניצוצות הקדושה שהיו שם. זה כתוב מאוד מאוד, מדגיש את זה אור החיים הקדוש, והוא מביא כאן מספר באר מים חיים, אני לא יודע של מי הספר הזה. אחד מהראשונים בחסידות, אולי צ'רנוביל או... לא יודע מי. כל פעם אני מגלה את הספרים דרך הספרים האלה, ואני קונה אותם גם. לאט לאט אני מכיר זה. אני לא זוכר מהם חיים. ראיתי פעם בבית הכנסת, לקחתי את זה, השתקלתי בזה. אולי משהו אדמור מצ'רנוביל או משהו, אבל אולי אני טועה. אולי מישהו בבית השלח לנו פה הודעה לאינטרנט. של מי הספר באר מים חיים. טוב, שתחילת התיקון של גלות מצרים היה כבר על ידי האבות הקדושים, אז שסללו את הדרך בני ישראל עתידים לארץ מצרים שלא ישקרו בתומת ארץ מצרים ערוות הארץ. כן? איך בני ישראל נשלחו לשם לתקן, להעלות ניצוצות הקדושה? אורחיים מאוד מסביר, אמרתי את העניין הזה, שעל ידי חטא אדם הראשון, על ידי, בעיקר על ידי חטא אדם הראשון, זה גרם לכזה ירידה, זה גרם לכזה שבירה, והתפזרו ניצוצות הקדושה בעולם. ועם ישראל הולכים, גם אחר כך, אחרי יציאת מצרים, כן? מגלות לגלות, והם אוספים, מלקטים ניצוצות הקדושה אל ארץ ישראל. האור החיים מדבר על זה הרבה במסעות של בני ישראל, מבית מסעות, שכתוב שם, יחנו ויסעו ויחנו ויסעו ויחנו. הוא אומר כל מקום לפי הבירור שלו. פה היה צריך לבאר הרבה, נשארו קצת. אם היו צריכים לבאר הרבה, נשארו הרבה זמן. היו קצת בירורים, נשארו קצת, המשיכו הלאה. ככה האור החיים הולך, ובאמת באור החיים זה מודגש הרבה פעמים העניין הזה. אבל זהו, לכן אומר, הספרים הקדושים מדברים על זה. אבל הוא אומר, הבאר מים חיים הוסיף, שהתחלת התיקון היה כבר בימי האבות. שהם, מה שאברהם מגיע למצרים, תכף לפני אברהם ושרה, וגם עכשיו יעקב ובניו, הם שם כבר נותנים איזה ריפוד, היינו נכן ריפוד, מכינים איזה כוח של קדושה שם, שכשבני ישראל, הם, או שהוא יגיד, מחלישים את התומעה, מכניעים אותה קצת, וכשבני ישראל באים לשם, הם יכולים להתגבר, הם יכולים לחיות שם אחרת, הם יכולים לחיות, להישאר, הם יכולים ליפול. אז זה תכלית ה... אז אומר, יעקב שמה, כי הוא היה לו איזו מטרה, לא סתם הוא יורד לשם. הנה, בואו נמשיך לראות את זה. שורה 13, לא יודע אם נמחק לי בצילום המספרים קצת בצד הזה. אבות הקדושים אשר סללו את הדרך בני ישראל עתידים לרדת למצרים שלא ישקעו בתומות. וקדית בחז"ל שהמצרים היו שטופי זימה. מקום התמה הזה היו צריכים ישראליות. ואם היו נופלים חס ושלום בקליפה הזאת, כבר לא היו יכולים לצאת משם. כן? חז"ל ככה גם מסבירים, ולא יכולו להתמהמה. מה זה יכול להתמהמה? כי היו במתת שערי תומה, כן? ועוד מעט כאילו נופלים לשער הנון. לא יכולו להתמהמה, כי אם היו נופלים לשער הנון כבר אפשר לצאת, לכן כבר היה צריך לחוץ להוציא אותם. אחרי כל זה, כן? כל מה שאומר כאן. על כן, אבות הקדושים, תשמעו, הכניעו קצת תוקף הקליפה, כדי שיוכלו לצאת משם בשלום. ומכוח זה היו גדורים שם באריות, כן? שדווקא הנקודה הזאת, שהיא תומת מצרים, ערוות הארץ וכל זה, אז ישראל שומרים, כתוב, איפה זה כתוב? כתוב במדבר שמונים את בני ישראל בפרשת פנחס, אז כתוב שם לחנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלואי וכן הלאה. מה זה? פלו הפלואי, אי בהתחלה ויוד בסוף. אומר הקדוש ברוך הוא שהיו אומרים אומת העולם, המצרים שלטו בגופם של היהודים שאיבדו אותם, לא שלטו בנשותיהם. אתה חושב שהם יכלו, כן? אז בטח קלקלו, ובטח כולם בכלל לא יודע, בנים של מצרים וזה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מעיד שהם היו שמורים, ואני שם את שמי, על שפלו יהודי פלוי, חנוך יהודי חנוכי, וכן על הפובה פוני, להראות שבני ישראל היו גדורים בעריות, ולא קלקלו. יש אחת מקרי, שם בפרשת אמור, שלומית בת דברי, והוא בן איש מצרית, היא קלקלה. אומר רש"י שכולם היו שמורים, והיא אחת קלקלה פרסמה הכתוב. אז ממש מה שכן היו שמורים בהם. אומר, מכוח מה? מכוח האבות שבאו ושמרו, ומכוח יוסף, כן, שהוא מידת היסוד, והוא שמר שם עם אשת פוטיפר וכל זה, אז הוא החליש את כוח התומה הזאת, שבני ישראל אחר כך יכלו לעמוד במידה הזאת. שורה 20. ומכוח זה היו גדורים שם באריות, וזה היה עניין ירידת אברהם ושרה לשם, שהם תקנו שם תיקונים כדי שישראל יוכלו אחר כך להחזיק שם מעמד. שמעתם? שהזיכוך של קליפת מצרים על ידי השרה שנקחה לבית פרו, שאמרו חז"ל כי פרו רצה לתת לכל אין שהוא בעולם, כן, תסכים להתחתן איתו, תסכים להיות איתו. ועל ידי שמענה בו, הכניע קצת את הקליפה. אחר כך ירד לשם יוסף, יוסף זה עוד יותר, שתיאר ותיקן את הזוהמה הנוראה של מצרים, מקור 2, ערוות הארץ שם כוח קדושה. כלומר, אני אומר, הלימוד הזה, תגידו מה נפקן, קודם כל, צריך לדעת שזה ככה הדברים, אבל הלימוד הוא, צריך לראות מה זה כוח של אדם, נכון, זה מדובר פה על גדולי האומה, כן? אבל כוח של אדם שהוא בא באיזה מקום, אדם צריך בכל מקום שהוא בא, הוא צריך לדעת, יש לי תפקיד, יש לי זה, אם אני פה שומר על, לפעמים רואים איזה חולשה, רואים איזה, לא, אין מספיק צניעות, אז מה צריך לעשות? תגיד, טוב, כולם כאלה, גם אני אהיה כזה, לא. תקום, תמחה. דיברנו גם אולי שבוע שעבר, היום יש כל מיני קלקולים בצבא, שנקווה שיתוקנו בעזרת השם. רואים משהו להתריע. לא להגיד, טוב, כולם זה, כולם רצים אחרי איזה מדריכה לא צנועה, גם אני ארוץ, לא. יקום חמישה יגידו, אנחנו לא רצים פה, אנחנו לא נרוץ פה בפריצס הזאת. אז זה יתוקן. יהיה רעש גדול, אז זה יתוקן. אנחנו רוצים להיות חיילים טובים, וכוח חיילים טובים זה מכוח הקדושה של המחנה. צריכים להיות זהו. יוסף שומר, תראה מה, הביא תיקון לדורות. יקומו חיילים ויעמדו על תוקף, לא שלא יגייסו והכל וזה, אבל יגידו, סליחה, אתם לא תקפו עלינו לחלל את דתנו. אנחנו לא צריכים לחיות בפריצות. לא רק אנחנו, כל חיילי ישראל לא צריכים להיות בדבר הזה. אז יהיה תיקון. לא צריכים כוח, שיש להתעורר פה כוח, אמירה, על זה אנחנו לא נוותר. זה קדושת המחנה. אז אני אומר, זה היה לימוד שאני לומד מיוסף. יוסף היה אחד והוא שמר. הוא לא אמר, טוב, כולם פה זה, יאללה, גם אני אין לי מה לעשות. שרה גדרה עצמה מן ההריות, ונגדרו כל האנשים, הנה, נגדרו, תקשיבו, עוד פעם. שתיים, הוא אומר על יוסף, כמו שבאית דברה עליו יום יום, היה בניסיון גדול. והיית שבכל יום היה צריך למסירות נפש, ושפך דמו בכל יום על זה. היא אמרה לו, אתה יודע, אני אשים אותך בכלא, אתה לא יודע מה שיהיה לך אם אתה לא תשמע בקולי. לא. ועל ידי שהתגבר, הכניע קצת את כוח הקליפה. וזה היה תכלית ירידתו למצרים, כדי שישראל יוכלו להתקיים שם ולהחזיק מעמד. כמו שאמרו חז"ל, שרה ממנו ירדה למצרים, וגדרה עצמה מן הערבה, ונגדרו כל אנשים בזכותה. כן? אז זה נתן כוח אחר כך לעם ישראל. אז גם כל אדם צריך להרגיש ככה. שיש עניינים של פריצות וזה, בוא נגדור. בוא נגדור, בוא תגיד כך עוד אחד, שניים, תגידו, בוא נעשה ביחד. זה ייתן כוח ביחד, זה מציל. אפשר להתגבר. אם אדם לבד לא יכול, ייקח אחד, שניים, רואים, יגיד להם, בוא תגיד, בוא נלך לפקד, נגיד לו, לא, לא רק, לא מדבר רק על צבא, בכלל, בכל מקום. אתה רואה איזה משהו שזה חולשה בצניות? תדבר, תגיד, מה? זה לא ראוי. לא יודע, גם אלוני שבת, יש אלונים, קונסניה, אם לא יש שם, פעם, אני יודע, היית רואה באיזה אלון שבת, איזו תמונה של אישה, לפעמים. היום, רוב העלונים, גם מי שנתוקנים, חשוב, יש שם דברים שאדם לומד, קורא, לומד מהם, אי אפשר לפתח את העזר. למה בעלון של שבת צריך להיות פרסומת של פאה? מה עכשיו, איזה פאה יפה? מה זה קשור לעלון שבת? אתה מכניס את זה בתכנסת, אתה הולך ללמוד אם זה תורה, צריך שאדם יקרא איזה דבר תורה, יהיה לו, למה זה קשור אחד לשני? נהיה קלקול וקיבלנו, דחפו, כן. יש שניים, שלושה אלונים שאין בהם תמונות של אלון מכון מאיר, קרוב אליך, שבת בשבתו אולי, לפעמים, לא זוכר כבר. מעטים, אני כבר לא, עשיתי סינון, אני נכניס רק את האלונים שזה, אלון של שבת, עיתון אני לא רוצה, לא עיתון. אם היה זה הקו, הציבור היה אומר, לא קוראים את זה, לא מכניסים את זה לבית, אז הם היום תקנים את זה. אבל אנחנו, מה שנותינו, אנחנו מקבלים, 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 אז יש ירידה. צריך לגדור. כן. שורה 11, מקור 2. וזה היה גם תכלית ירידת יעקב למצרים. להגביר את כוח הקדושה ולהכניע את גודל תומת מצרים. וזה מרומז במאמר הכתוב, ויחי יעקב במצרים 17 שנה. 17 בגימטריה טוב. המורה התיקון פגם ברית קודש. והנה הפגמים האלו נקראים רע. כמו שכתוב על בנו של יהודה, רע בעיני השם, כן? שהוא קלקל בזה, הוא היה לא שומר את עצמו בצד בין התרתה וכל זה, אז הוא רע. ותיקון הפגמים נקרא טוב. צדיק, אם הוא צדיק היא טוב, צדיק זה מידת היסוד. אז הוא אומר שורה 20, ויעקב חי בארץ מצרים 17 שנה כנעה טוב, הכניע במקצת קליפת מצרים, כדי שיוכלו ישראל לרדת שם לצאת כדורים בעריות. ובלו איזה היו נשקעים חס ושלום לנצח בקליפת מצרים. ולכך כתבה התורה ויחי יעקב במצרים 17 שנה, כדי ללמד מה העניין ירידת יעקב למצרים, שהיה שם 17 שנה, ותיקן, וכל זו לבני ישראל, לבד השקעו בזומת מצרים. כן? עד כאן, כן, זה נקודה אחת, בעצם שהנתיבות שלום עבר לנו, כן? עכשיו, בואו נראה מכוח. אז כתבתי לכן גם, תראו את הכותרת, אני משתדל לקרוא טוב איזה כותרת. א', כתבתי, תכלית גלות מצרים, הגברת כוח הקדושה, כן? הכנעת התומה. עכשיו, איך מגבירים את כוח הקדושה? על ידי תורה. וזה עכשיו בחלק השני של המאמר, בסדר? שלוש, מקור שלוש. והנה, יש להבין עניין ירידת ישראל למצרים דווקא. הרי בברית המצרים כתוב, השם אמר לאברהם, גר יזרחה בעבדים אדם 400 שנה. אבל למה? בארץ לא להם, למה? הוא שואל, למה דווקא מצרים? במקום התומה הזאת, דווקא לשם, להכניס אותנו, מה העניין? כן? הוא אומר, אתה לא יכול, תדע כי 400 שנה, הוא לא אמר במצרים, מדוע בחר השם דווקא במצרים, מקור התומה למקום גלותם? אבל אומר, כבר נתבהר מקום אחרי עצם עניין הגלות, השם היו צריכים להיות לגלות, שהרשיבים נפש שירדו מצרים, היו צדיקים קדושים ותורים, למה צריך אותם לגלות בכלל? כן, זה שאלת, שאלתי את זה בהתחלה. אלא שמשמעות גזולה הייתה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אם ברצונו שבניו יהיו עם נבחר, שורה 12, וראויים למעמד הנזכר קבלת תורה, עליהם לעבור קודם זיכוך על ידי ועבדום ועינו אותם, שישדכך החומר שלהם, כי אף שהם קדושים ותאורים, מקום מקום נתונים בגוף חומרי. וכדי להגיע למעמד הר סיני וקבלת התורה, עליהם להכניע את החומר. וזה על ידי גלות המכניעה את החומריות, כן? הגלות הזאת, השיבוד הזה, זה כאילו מכניע את החומר. וזה יזכך אותם למתן תורה, כן? שאז לא יורים ליהודם. לפעמים אדם עובר כל מיני קשיים, כל מיני איסורים, גם גופניים, גם הוא חושב, מה, מה? אין לי כל מה. לא, אתה יודע, אתה יודע איזה, או, איזה, מה, מה תקבל מזה? זה מכשיר אותך, כן? לרוחניות. ביסורים. היה לי חבר, נרצח בחברון, בתשמ"ם, לפני 37 שנים. ליל שבת קודש, פרשת אמור, תשמ"ם. ממלף אולי. קראו לו צבי גלט, השם יקום דמו. היו שם שישה שנרצחו באותו ליל שבת. אחרי שנים היה עוד פיגוע של מחבלים, ונהרגו שם 12 חיילים עם אחת חברון דרובן, וזה היה אחרי, זה זוכרים יותר, אבל היה גם פיגוע, יש 37 שנים אני מדבר. שישה נרצחו בליל שבת, בבטח של בית הדסה. הצבי גלט היה מדהים אחד, עכשיו אני לא אעריך בעניינו, אבל הוא כתב, הוא היה איש מעלה, איש בחור צעיר, וכתב דברים מאוד עמוקים, מאוד, הוא חיבר איזה ספר על חובת העלייה לארץ ישראל, בגיל 21. חיבר ספר, יצא אחרי מותו, מאפר קומי זה נקרא. יש שם בירורים עמוקים בעניין חובת העלייה לארץ ישראל, עם הסכמות של גדולי הדור. אמר שפיינשטיין זה צהל, אמר שפירה זה צהל, אמר עובדיה, כל מיני. היה משהו מדהים. אז הוא כתב לעצמו במכתבים שלו, שהיה לו יומנים, שהיה כותב, כמו, הוא ככה, עובד את השם, דברים. הוא אמר, כתב ככה, תשמח על כל רגע של איסורים שיש לך. הם רגעים גדולים מאוד. הם מכשירים אותך לתכלית הימצאותך בעולם. ככה כתב צבי גלט, כן? אז לפעמים יש איסורים זה. אז הוא אומר, גם פה, גלות מצרים באה להכשיר את עם ישראל, להכניע את החומריות, זה האיסורים האלה, שהם הם, הם, הם מכשירים את האדם לקבל רוחניות בצורה יותר... זה שעוזר מה שהוא אומר כאן, שורה 18, מקור 3. על ידי גלות להכניע את החומריות, ואז יורים ליהודם. וכן כתוב בשלה גם, הוא אומר, והנה כל ענייני הכנעת החומר ותורת המידות תלויים במידת היסוד, כן, של שמירת הברית. כידע בישראל עם שם הזרוע הקדוש, לפתח חטאת רובץ, זה הפתח של הגוף. שכל ענייני קדושה תלויים במידה זו, וכן להפך. כל ענייני תומה נמשכים גם מידה זו, כן, לצערנו. הוא אומר גם, כי הנה התאווה וכבוד מושלת מן העולם, גם תלויים במידה זו. לכן, עיקר החומריות, הכנעת החומריות וטהרת המידות על ידי טהרת מידת היסוד. כל זה, הנתיבות שלום לא סתם אומר, נראה כאן בהמשך, בסוף דבריו, משבוע הבא, מיום ראשון, אנחנו נכנסים לתקופה שנקראת ימי השובבים. ימי השובבים, מה זה שובבים? ראשי תיבות, שובבים, שמות, וערה, בו, בשלח, יתרו משפטים. פרשיות האלה, שהם כוללים של איזה 42 יום, הם עבודה מיוחדת, זה כתוב בספרים, קדושים, ששם זה ימים מיוחדים לטהרת מידת היסוד, שמירת הברית וכל זה. זה מיוחד. ויש מקומות שממש עובדים בימים האלה. נגיד בעולם ה... לא יודע, אצלנו לא כל כך, בעולם החרדי, בהמון מקומות, מה עוסקים בימים האלה? תראו המון שיעורים, פתאום תראו בלוחות המודעות וזה, הרב הזה שיעורים, ומה? בלוחות נידה. למה יכול להתעכל? שמירת ענייני הצניות וזה, עוסקים בימים האלה, בתקופה הזאת. יש מקומות, אומרים, סליחות מיוחדות. כל יום חמישי בימי השובבים, יש לי כאן באיזה בית הכנסת, אחד או שניים בשכונה פה, גבעת שאול, סליחות, וכתוב, פרשת שמות, הכל לפני ותיקן, אתם עושים את הסליחות. 5:30 בערך, חצי שעה סליחות, ככה וזה, כמו סליחות שזה, לימי השובבים. כן, זה עבודה, אנחנו לא, אצלנו לא ככה אחד מכירים את העבודה הזאת. הנדיבות שלום כתב חוברת שלמה על ימי השובבים. שיחות מדהימות. אני נראה לי שבוע הבא שמתחילים שובבים, נביא מדברם מהחוברת הזאת קצת, אני אביא איזה לפחות מאמר או שניים, שנראה מה הוא אומר. הוא כותב באיזה הקדמה, ראיתי הקדמה שלו שהוא כתב על ספר תורת אבות, הזכרתי את זה. יש ספר תורת אבות, זה לקטו בספר הזה מארבע גדולי סלונים הראשונים. הראשון קראו לו אדמור מילקוביץ', אחר כך שני רבנים, נראה אב ובנו, מקוברין, רב שלמה מקוברין, רב אהרון מקוברין, איך מישהו קורא לה, סבא קדישה, כי הם לא כתבו כל כך. אחר כך היה, אחריהם היה הבעל בית אברהם, שהוא כתב הרבה, ויש ספרים שלו. אז היה הרבה אמרות של סלונים, ככה בעל פה. אספו ולכתו בתורת אבות את המאמרים של הגדולים האלה, של סלונים, ראשוני סלונים. ויש בספר הזה, תורת אבות, הקדמה ארוכה של נתיבות שלום, ששם מבאר את תורת סלוני, מה זה, מה הם הדגישו, והוא מדבר גם על ימי השובבים, שזה היה עבודה מאוד מיוחדת בישיבה שלהם, ימים האלה זה היה אש של לימוד תורה וזה. אז כאן אני אומר, לא סתם הוא כותב, אומר, מידת היסוד היא שורש כל המידות. לכן בחר הכל דווקא במצרים, שורה 28 מקור 3, ערוות הארץ, מקום הגרוע ביותר, ששם יהיה מקום הגלות להכניע את החומר, לזכר חמידות לקראת קבלת התורה. שמקום תמי כזה יצטרכו להגברה יתרה להשאר בקדושתם, ועל ידי שיצאו משם גדורים ברעות קדושים ותורים, ויהיו ממד הר סיני. כן? אז זה העניין, שלפעמים אדם אומר, איזה ניסיון, זה ניסיון גדול, למה שם הביא לי ניסיון כזה? מה? תדע שאתה נתגבר עליו, אתה יוצא עם כוחות גדולים לעבודת השם. מקור 4. הוא אומר, אז זה בכלל, עכשיו תמיד הוא גם לוקח את זה לפרט, וגם זה הדרך לכל יחיד להגיע ליהודו, ולבחינת מעמד הר סיני הפרטי שלו, שיהיה שייך במותו לעם הנבחר, היינו שיהודי יהיה לא רק. לא מספיק שהוא יהודי כי הוא נולד להורים יהודים, כן? אלא שיהיה יהודי בכל מהותו. מהותו. פעם אמרתי לכם, ראיתי יהודי, סטיקר כזה, ראיתי יהודי בהי, הוא יהודי. הוא יהודי, יש לו יהוד, כן? יש לו... כן? שכל רמה חברה יהודים. הרי צריך ראשית להזדכך להכניע חומרו, כי כל זמן שקוע בחומר, הרי אפילו מוסק בתורה ועבודת השם אינו מסוגל להגיע לייעוד זה. ויש בהכנעת החומר מדרגות, תרת המוח, תרת המחשבות, תרת הלב, תרת האיברים. שהכל יזכך את הכל. לכן הוא אומר, נכלל כל זה שורה 16 מקור 4, ובכלל זה מה שכתבה התורה ויחי יעקב בערב 17 שנה, שהתורה הקדושה היא תורת חיים, ולא באה לספר לנו סיפורים מעשיות סתם, אלא ללמד על תכלית בואו של יהודי לעולם הזה, שמרומז על ירידת הנשמה לגוף, מקום גבוה למקום נמוך, שיורד מהמדרגה הגבוהה ביותר, כן, מעולם הבא, מאיפה הנשמה באה? אל המקום העולם הזה השפל, וירידה זו בחינת ירידת יעקב למצרים, שהיא גם מטרתה לתקן ולזכך ענייני התאווה שנפשו של אדם מחמדת, שהתיקון הגמור לגמי שראו להפוך את הרע לטוב וכו'. אז הוא אומר, יש כל מיני, עכשיו, בואו, זה כאן חשוב, שורה 27, מקור 4. בעניין זיכוך החומר ישנה דרך על ידי זה, כן? זה ידוע. היו דרכים, פעם היה יותר בגלות, וזה דרכים של זיגופים, כבר מסעת ישרים, מי שיודע, כן? כותב, זה לא הדרך, לא הדרך זיגופים. יש כאלה חושבים שהתקרבות להשם זה יהיה על ידי גלגולי שלג וזיגופים וטעניות. הוא אומר, זה לא... גם הכוזרי כתב על זה. כוזרי ג' מאמר ג' א', אני חושב, גם כותב על זה. זה לא אדם הזה שיבוא, יסגף את עצמו וככה וזה, בסוף לא יהיה לו טוב, לא יהיה זה, ויתרחק מהשם אשר רצה להתקרב אליו. ככה כותב הכוזרי. ג' א', גם סייעת ישרים כתב ככה. הדרך הטובה, אומר הנתיבות שלום, להידבק בתורה. יש סיגופים, אבל יש דרך שהיא כתרופת פלא. אתם שומעים? זה שם בערך עמוד מקור 4, שורה 30. שתי שורות מהסוף. שנתן הקדוש ברוך הוא את כוח התורה לזכך החומר והיצר הרע. כמו שאמרו חז"ל, מקור 5, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. והתורה היא מתשת כוחו של אדם, אז היא מכניעה את החומריות שלו, מתשת את כוחו. שהתורה מתארת יהודי מפגמים אלו. אבל איך עושים את זה? שורה 6, שעניינים אלו תשתמשם כאש. היצר הרע בוער כאש. אז מה עושים? מלבנו באש. שלומד תורה באש, שורף כל, כן? ללמוד תורה באש זה בשקידה, בהתמדה, בלי הפסק, לא, רגע פה, רגע שם, שעה כאן, שעה שם, שעה מדברים, שעה... יש בנתיבות שלום, לימי השובבים, הוא אומר שהיה להם איזה משהו כזה מסורת, שאדם יושב, לא יודע, פעם, בשבוע נגיד, אני ממציא, פעם בשבוע, בימי השובבים, לשבת וללמוד 5 שעות ברציפות, כך הוא כותב, שזו סגולה מאוד מיוחדת לטעמה. 5 שעות ברציפות, בלי לדבר, בלי כלום, תשב, תלמד, כן, תקום יום אחד בתיקין, ותלמד, מ-8 עד 1, בלי דיבור, בלי כלום, תשב, תלמד תורה בשקידה, יש בזה משהו. אני עוד לא זכיתי, אני כל פעם חושב על זה, אני עוד לא זכיתי למצוא זמן כזה פנוי, 5 שעות ביום, אבל אני רוצה כל פעם, אני... אפשר גם בליל שבת, אם אני קם ב-4, נגיד אני יכול לקום 3:30 עד 8:30, נלמד 5 שעות. אולי פעם זה יקרה. שומעים? כמו שאמרו חז"ל, הלומד תורה בילדותו, תורה נבלעת בדמיו. אתם שומעים מה זה? זה תורה נבלעת בדמיו. שהתורה ישנו הכוח שנבלע בדמיו. אני רואה את זה בתלמידים שלי בכיתה א', באמת התורה נבלעת בהם. הם שמחים, הם משננים, הם יודעים בעל פה, הם משהו שאינו בשום שאר החוכמות. לכך התורה היא הכוח נגד רתיחת אדם שיש באדם. על ידי זה שהתורה נבלעת בדמיו ונהיה דמו, מבחינת דם של תורה, אתם מבינים מה זה? זה ממש נבלע בגוף. ואומר, מביא בתנחומה, שורה 13, נאמר על הפסוק, ארוכה מארץ מידה, רחבה מני ים, ולא תמצא, לא תמצא ברצ... שנאמר התורה, אומר, התורה לא תמצא בארץ המתים, אלא התורה לא תמצא באלו שרצונם ליהנות מחיי עולם הזה. כלומר, אם אדם רוצה, יש כזה באמירה, בדיחה כזו, יש אנשים שהם רוצים ללמוד כל התורה בלילה אחד, ולישון גם 8 שעות. אז זה לא, אדם רוצה עינוגים, עולם הזה וזה, אי אפשר. לא צריך להיות מסוגף, אבל אי אפשר, אני כל הזמן וזה, וגם, זה מה שאומר כאן, אלו שרצונם ללמוד בחיי עולם הזה, ורוצים לעסוק בתורה, ויחד עם זה ללמוד בתנוגי עולם הזה, לא, דברי תורה אינם מתקיימים למי שממית עצמו עליה. כמו שכתב הרמב״ם, אין דברי תורה מתקיימים באלו שלומדים מתוך עידון, מתוך אכילה ושתייה, אלא ממי שממית עצמו עליה ומצא לגופו תמיד, ולא ייתן שינה לעיניו או להפפיו תנומה. התורה אינה כשאר החוכמות, שאדם אוכל, הסתובב וישן, אז הוא משיג יותר חוכמה. לא, זה בשאר החוכמות. אבל בתורה להפך, כל מה שמכניע את החומר, הוא משבר כל עצמותיו ורמח עליו, על התורה, הרי הוא זוכה לאור תורה. שומעים? עכשיו, אבל לא, לא מתכוון לסיגופים, אני לא יודע, תצא מן העולם, אלא, תחפש את כל העינוגים שבעולם וגם ללמוד תורה, זה לא... כתוב, אדם, זאת התורה בפרשת חוקת, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת, אלא מי שימית עצמו עליה. זה מה שכתוב. זאת אומרת, זה מה שמרומז גם כן ביחי יעקב 17 שנה, שורה 7 במקור 6, כתוב, ביחי יעקב 17 שנה, יעקב זה מידת התורה, שתן אמת ליעקב, הידי כוח התורה היה בכוחם של ישראל להחזיק מעמד בארץ מצרים, להישאר שם גדורים בעריות. וכן רצינו שקודם שיעקב ירד למצרים, מה כתוב? בפרשת ויגש שקראנו שבוע שעבר, ואת יהודה שלח להורות לפניו. מה זה אומר רש"י? להקים בית מדרש. ישיבה, שהידי כוח התורה כבר יכולו למרד למצרים. וזה 17 שנה, שזה טוב. אין טוב אלא תורה, שרק על ידי כוח התורה יכול יהודי להשיג מידת הטוב. כן? לא, אין שום דבר, כל דבר אחר. אדם יכול, מוכן לפעמים לעשות, גם עץ צערה, עץ צערה אומר לאדם, תעשה מצוות, תעשה את זה, רק כשלא ילמד תורה. הוא בא לישיבה, הוא עושה אותו פתאום, נותן לו, תראה, יש מצווה פה, מצווה לשמח את זה, מצווה להשלים עניין פה, כאן, העיקר שלא יהיה בישיבה. יעשה כל המצוות שבעולם, העץ צערה הכי מפחד מהלימוד תורה שלך. הוא יבוא לך בשכנועים, לעשות כל מיני מצוות, העיקר שאתה תלמד תורה. כוח התורה זה הכי חזק. הדבר, כן, אומר, אבל כן, הדבר הראשון שעשו, כשירדו למצרים, היה להקים מקום תורה. כי בלא כוח תורה היו מתנתקים חס ושלום לגמרי על ידי קליפת הרע של מצרים. הנה כאן הוא כבר רומז לנו לימי השובבים, שורה 21 מקור 6, וכן בתקופת השובבים. זה כתוב בספרים הקדושים שהיא תקופת התיקונים, כן, במיוחד תיקון בגימי הברית. יש תיקונים המובאים בספרים הקדושים ברוב תעניות וסיגופים, אבל מי שבכוחו לעמוד, מי שיכול. אבל עיקר התיקונים על ידי כוח התורה המתש את כוחות על ידם. על ידי שיהודים לומדים תורה באש, על ידי שורף ומחלה את כל זוהמת הרע. וזה הכוח לתארנו מקליפותינו ומתומותינו ולקדשנו בקדושתך העליונה. שומעים? דבר כאילו פשוט לכאורה, כן? מדברים מתוקים וחזקים. ישבתי בבית עכשיו, הדבקתי את כל הזה. כשתראה אותי ככה, אני עושה ככה, מה קרה? אמרתי לה, עשיתי 4 עמודים, איך אני אספיק את כל זה? לא יודע. לא יכולתי לקצל. אבל בוא נראה מה אנחנו יכולים ל... ביעקב בפרשה מברכת בניו, כן, ראובן בכורי אתה, למה אני אומר את זה ככה? ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אני. כל ילדי כיתה א' שאני מלמד אותם בסוף השנה אנחנו מגיעים, אני מלמד ספר בראשית בסוף השנה לומדים ברכות השבטים, עכשיו לומדים את זה בעל פה, בעל פה חזק, ישר והפוך, הם ממש אורכים, הם הולכים, הם הולכים בדרך, אומרים, ראובן בכורי אתה כוחי וראשית אני. סוף השנה, כל הזמן המנגינה הזאת, והאם האחרונים של השנה, המנגינה שבכיתה זה, כל ברכות השבטים בעל פה. טוב, נגמרת השנה, עולים לכיתה ב', ג', כל הכיתות שלמדו אצלי במשך השנים, אם במקרה אני אכנס רגע לכיתה ד' אחת, ו... להגיד משהו לרב או משהו, הכיתה נעמדת, רואים אותי, הכיתה נעמדת, רואים, ראובן בכורי אתה כוחי וראשית אני. זה כאילו מפורסם, כל התלמוד שם. שנה שעברה, עכשיו זה מזכיר לי, אולי אני אעשה את זה ביום שישי, שנה שעברה בא אליי ילד מכיתה ד' באמת, אומר לי, הרב, כל הכיתות פה יודעים ראובן בכורי אתה, בוא תיכנס לכיתות ותגיד להם, עכשיו פרשת שבוע ואיכי, אולי עכשיו אני נזכרתי בזה, אולי אני אעשה את זה השנה. אז באתי לכמה מהכיתות, באמת, השבוע נכנסתי, הכיתה היו באמצע התפילה, באמצע התפילה הם היו. לא, לא במקום, לא ב-18, היו באמצע... הם ראו אותי, התחילו, אומרים, אה, התפילה עכשיו, לא, זה לא מתאים. פשוט רואים אותי, זה אוטומטית. הם הולכים ברחוב, סתם ילד הולך ברחוב, ראו אותי, הרב, הוא, ואין בכורי, אתה... מי שלמד אצלי, כאילו, זה משהו... אז בין התפילות שם, שיעקב מברך את דן, כתוב שם, ישועתך קיוויתי השם. ישועתך קיוויתי השם. שם כתוב, זה המילים האלה, ישועתך קיוויתי השם, שמתי בכותרת, זה מברכות יעקב לבניו, כן? מברכת דן. לכן הוא מדבר על זה. הוא אומר, מקור שבע, היית במדרש על הפסוק, ישועתך קיוויתי השם, הכל בכיווי, כן? לכבוד, לכבוד, זה לצפות, ליסורים בכיווי, קידוש השם בכיווי, זכות אבות בכיווי, תאוות, של עולם הבא בכיווי, חנינה, חסר לכם שם איזה עוד, חנינה בכיווי, סליחה בכיווי, מביא פסוקים על זה, על כל דבר ודבר, ואף הגאולה עתידה תהיה בכיווי, כן? קיוויתי, לקוות, לצפות, כדברי יעקב כאן, לישועתך, קיוויתי השם. הוא אומר, ותרגם יונתן בן עוזיאל, מתרגם על הפסוק הזה, לפורקנה דמשיח בן דוד, דו עתיד לפרוקי יד בני ישראל ולהפקהון מגלותה ולפורקנה סקיעת נפשי, סקיעת כאילו מקווה נפשי, לזה אני מחכה, למשיח בן דוד, זה לשועתך קיוויתי השם. ופרשו המפרשים בכוונת המדרש, זה מי שיש לו אמונה או ביטחון בהשם יתברך והוא מקווה, הוא מצפה לשועת השם, הרי הוא משיג הכל בכיווי הזה, בציפייה הזאת. אבל מישהו לא הגון ואינו כדאי, אבל אם יש אדם ציפייה, הציפייה מראה אמונה, כן? הוא מאמין שזה יהיה. יש לך אמונה שזה יהיה, אז יהיה. אז יהיה לך הרבה ישועות, כלליות ופרטיות. שעל ידי כיווי ניצול מייסורים, זוכה לסליחה, לחנינה. וגם זה נבואת יעקב אבינו על הגאולה. אומר יעקב אבינו, גם אם לא היו כדאים ורואים לגאולה, אם יקבו לגאולה, אז הם ימשיכו על ידי הכיווי את הגאולה עתידה. זה, זה, זה דבר מפורסם, גם ברב קוק יש את העניין הזה. אנחנו מגדירים את זה, ציפיית הישועה יוצרת. ציפיית הישועה יוצרת ישועה. הנה, מביאה גאולה. מצמיחה ישועה. וכדרך אומר שאנו מתפעלים, כאילו שעתך קיווינו כל היום צפים לישועה. זה בנוסח ספרד. אז אומרים ככה, איך קיווינו כל היום צפים לישועה. הכיווי והציפייה לישועה זה סוד הגאולה. שאף אם לא ראויים לכך, יגאלו בזכות הכיווי, שלשעתך קיוויתי השם. כדברי המדרש, על הפסוק, קבו קיוויתי השם ואתה ישמע קולי, שראיתי זה שאמר הכתוב, היה ביום הוא הנה, קיווינו לו ושיינו. אין ביד ישראל, אלא שיקבו, שיגלם הקדוש ברוך הוא. בשכר זה, קבו קיוויתי. אם עושים כן, נושאים, כן? עצם הציפייה לישועה, היא מצמיחה ישועה. הלאה, והנה בעבודת ישראל, ספר, כן, של הרב המגיד מקוזניץ', מבאר, הוא אומר, מי פרשת מקץ? עד הפסוק הזה, כן? אם נסתכל, מי פרשת מקץ? עד הפסוק הזה, לא מוזכר שם השם. לא מוזכר שם השם. פלא. פרשת מקץ, פרשת ויגש, וחצי ויחי, עד כאן, לא מוזכר שם השם. הוא אומר, ואם על פרשה אחת, פרשת תצווה, לא נזכר בשמו של משה רבנו, פרשת תצווה לא מוזכר משה רבנו, ודרשו על זה הרבה דרשות. למה הוא לא מוזכר שמו של משה? כל שכן, הוא אומר, יש לבאר הפלא הזה, שלא נזכר שם הקדוש, שם השם, בפרשת מקץ ויגש, שחצי פרשת ויחי. אז הוא אומר, למה? שם הוויה הוא שם החסד והרחמים. ועל כן, מעט שהתחיל להתגלגל, כי את המילה אלוקים, כן, יוסף אומר להם, זאת עשו וחיו את האלוקים אני אראה. אלוקים כן מוזכר, כן? ואמרו יש אל אחיו, מה זאת עשה אלוקים לנו? כן, אלוקים מוזכר, דין, אבל רחמים, שם השם לא מוזכר, זה נשים לב, כן? הוא אומר, מעט שהתחיל להתגלגל עניין הגלות מצרים, פרשת מקץ, לא נזכר, כולם, אז כל זה דינים, לא מוזכר שם רחמים. עד לפרשת ויחי, פרשת לשעתך קיוויתי השם, בו ניבא יעקב על הגאולה העתידה, ולכן שם נתגלה שם השם. הוא אומר, כתוב שיעקב ברכת ויחי. איך מתחיל שם פרק ממחת, שהוא מברך אותם, פרק ממתת? ויום יעקב וכל בנה, ויאספו ואגיד לכם את אשר יקרא לכם באחרית הימים. הוא אומר, רש"י, חז"ל, אומרים, ביקש יעקב לגלות את הקץ, קץ הימים, נסתלקה ממנו שכינה. הוא התחיל לברך אותם. גם הוא אמר להם כל מיני רמזים מה שיקרה איתם, אבל לא, לא הקץ. אז הוא שואל כאן, למה הוא נהנה של זה? שהסתלקה ממנו השכינה. סוף מקור שבע, שורה אחרונה. הוא אומר, כן, כל זה היה עד הפסוק לישועתך קיוויתי השם. בו הוא גילה שאף קודם הקץ, ולפני הזמן של ביתה, יש דרך לגאולה מכוח הכיווי של ישועתך קיוויתי השם. זה מביא גאולה. שעל ידי זה גם אם לא זכרו ואינם רואים, עצם הכיווי יסוד הגאולה. שעל ידי שישועתך קיווינו כל היום צופים לישועה, ממשיכים את הגאולה. אתם יודעים מה זה? מה זה להיות צופי ישועה? וכן השאלה, כתוב שאדם בא, מסכת שבת, אדם בא לעולם הבא, שואלים את האדם כמה שאלות. מה השאלה הראשונה? לא זוכר. נסעת אתה באמונה, פלגלת בחוכמה, ציפית לישועה. אומר, לכן השאלה שציפיה לישועה היא מן השאלות המיוחדות, הנתבעות מן האדם בתחילת דינו בעולם הבא, שהציפייה לישועה היא סוד הגאולה. זה שאמר יעקב לישועתך קיוויתי השם, שגילה בזה שיש גאולה על ידי כיווי אפילו קודם הקץ. ואף אם לא היו ראויים להיגאל, על ידי שמקווים וצפים לישועה, ממשיכים את הגאולה ואת שם הוויה. עכשיו הוא ממשיך, אני מדלג לשורה ה-17. וכן השבת קודש, בכלל הכל בכיווי. כמו שנאמר בזמר, הוא כמה פעמים מזכיר את הזמר הזה, יחסוף. פעם לא ידענו מה זה יחסוף, היום אין מקום שלא שרים. אני אחד השירים שאני שר בשבת, כמעט קבוע זה יחסוף. אני לא, זה משהו נותן לי השואה. מרכז הרב שרים בין קבלת שבת לערבית, ידיד נפש, ואחר כך יהיה אכסוף. אם אני הולך להתפעל שם, רק גם שאני אוהב להתפעל בישיבה וזה, אבל גם היה אכסוף שם, זה משהו באמת שיר מיוחד. אז הוא אומר, אומרים שם, היה אכסוף, שמור שומרים ומצפים שבת קודשך. כאי אל תהרוג על אפי כמים, כי נפשם תהרוג אליך לקבל נועם שבת המתאחדת בשם קודשך. כן? אז מצפים שבת קודשך, כן? זה בכיווי, מצפים. האדם צריך להגיש שבת. היום לא יודע, אני כנראה מצפה לשבת. היום בבית שאלתי את אשתי, בדרך היום 50, התחילה, זה אנחנו מורידים, אני, הדברים בהקפאה, אני מוריד לעופות, מוריד לבשר, אז אני אומר לה, שאלת, מה לא הוריד לך ל... אז היא אומרת לי, מה, יום רביעי היום, לא 50. אמרת, לא, כנראה שאני כבר מצפה לשבת. אז עניינו, אמרו חז"ל, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. ועניין מתנה היא, מה זה מתנה? ניתנת בלי תמורה. ואף על פי שאינו הגון ואינו כדאי. והיתרותא דלתתא, ראיתם את המילה הזאת? והיתרותא דלתתא, שורה 23, להמשיך את המתנה הזאת היא הכיווי. על ידי ששומרים ומצפים שבת קודשך. אם אדם נכנס פתאום, אנחנו אומרים, פתאום הוא נפגש בשבת. בום, אוי, עוד 10 דקות שבת, במקרה אתה רואה שקיעה, הוא מתקלח. 10 דקות לפני השקיעה הוא מתקלח. איך אתה נופל על השבת, כי השבת נופלת עליך. אתה בא, אתה זה, משתדלים בבית, לשים כבר מפה לבנה, שעה קודם, כל איזו הרגשה של שבת. כן, נכון שבשעות תמותות החורף זה קצת לחוץ, אין מה לומר, יש יותר לחץ, אבל בסך הכל צריך שיהיה איזה שבת, איזה עונג. כבר אמרתי כמה פעמים גם, אני לא צריך להגיע שבת, איזו תוכנית. לא אומר, שבת, כל השבוע בקושי נחתי, אני אנוח קצת, ישן כמה שעות טובות. נכון, כתוב שבת מנוחה. אבל צריך גם תוכנית רוחנית. בלי זה, פרשה קראת, למדת משהו. ואני מספרת לך, לפני איזה שבועיים, שלוש, ואני קם בשבת בבוקר מוקדם, לא יודע, יש לי איזה סדר דשמיא כזאת, להתעורר. מוקדם. לא יודע, ברוך השם, יש לי 30 שנה, עיקר לימוד התורה שלי, אני חושב שזה היה בשבת או בבוקר ככה. איזה 3 שעות אני לומד לפני התפילה, זה הזמן הכי צלול, הכי... אז היה, איזה 2-3, שבת אחת, כבר... אז תכננתי, אמרתי בבוקר, מה אני... אני אוהב ללמוד כל מיני דברים שאני קם, אני קורא את הפרשה, לומד את הדף יומי שלי, אבל אני לומד דברים גם מעבר, שיש לי קצת זמן, עוד זמן. לפעמים אני מכין את הטיבות שלום, רואה כבר את הפרשה הבאה, קצת רואה ככה פחד יותר. קצת ספרים, ככה, גורם, מכין לי. זה היה לפני חנוכה, הכנתי את טיבות שלום חנוכה, משהו של דברי הרב. כבר, הכנתי על השולחן. שהבוקר שאני אקום כבר, הנה, הספרים מוכנים. אז אמרתי לבני ביתי, אמרתי להם, למה אני מכין את הספרים? אם במקרה... הייתי ככה מאוד עייף, פחדתי איך אני צריך להתעורר או לא. אז אמרתי להם, אם יבוא היצר הרע ויגיד לי להמשיך לישון, אני אגיד להם, הם מחכים לי על השולחן כבר. אני חייב לקום, מחכים לי כבר. כן, זה תחבולה, תעשה לך מלחמה. גם מחכים לי, נו, מה לא נעים. שמתי אותם על השולחן. טוב. אז הוא אומר, זה שבת. שבת, כן, צריכים, תמיד אני אומר לכם, לצאת גם עם איזה משהו מיוחד. על ידי שורה 25, ששומרים וצפים שבת קודשך, על ידי זה ממשיך היהודי על עצמו קשת השבת, אבל פי שאינו אגון ואינו כדאי לקדושתה, כי הכל בכיווי, כן? יש אנשים הולכים ערב שבת למקווה, מצוין. כן? לא אומר שיעשה את זה על חשבון אשתו, שבדיוק היא צריכה את העזרה שלו חצי שעה לפני שבת, הוא רץ למקווה. אתה רוצה מקווה? אפשר, גם יום שישי בבוקר גם אפשר ללכת למקווה. אתה רוצה מחצות, 12 תתן לך מקווה, ובשתיים עד ארבע שנכנס שבת, תראה שם ליד אשתך ותעזור לך בכל ההכנות. במיוחד עם יש ילדים, ילדים קטנים וזה, שם תהיה לעזור לה. הולך למקווה, מדבר עם כל החבר'ה, וככה, ככה, אני מגיע לפני שבת, נו, אפשר לקנרות? והאישה הזיעה קשות, כן? עוד הוא מביא כאן איזה עניין, אני מדלג על זה, למדנו את זה במקום אחר, ואז אני עובר לדף הבא, מקור 10, ויש לומר בעוד אופן, למה הציפייה לישועה היא חלק מצו... כן, הרי שואלים את האדם, נסעת את האמונה, ציפית לישועה, הוא מסביר עוד דבר, נפלא כאן. ומתוך האמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, והוא בורא ומנהיג לכל הברואים, עלינו להאמין שלא לתוהו בראה. הוא בוודאי לא ברא כדוך את העולם לא תכלית. וכאשר רואים שהעולם הזה הוא עולם, לכאורה אדם, לפעמים מתייעה, גם בימינו, פתאום יש איזה התגברות הרע, התגברות היצרים, מכשולים, אינטרנט, השמאל לא נותן לך מנוחה, בית משפט פוסק פסקים נגד כל שכל ישר. אדם אומר, מה יהיה כאן? מתי נגיע לתכלס כבר? מה? אז אומר, אדם מאמין, כשם ברא את העולם, הוא מאמין שלא ברא את העולם, לא תחליט. וכאשר רואים שהעולם הזה הוא עולם תאווה, עבירה, תלאות, צרות. הרי לא ייתכן שזו תכלית הבריאה. ובוודאי שהתכלית היא, בסוף הבריאה יהיה מלא עדה את השם. ואף שאיננו יודעים איזה תהפוכות עולם, התלאות והצרות מובילים לזה. איך זה מוביל לזה? הרי אנו מאמינים שכך הוא מסובב את כל ענייני הבריאה להביא למלא עדה את השם. שזו תכלית הבריאה. כמו שמפרש רש"י על הפסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השם שהוא אלוקינו אתה רק לישראל ולא לאלוקי האומות, הוא עתיד להיות השם אחד שנאמר כי אז להפוך על העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, שכל העמים ידעו כי השם אחד. זה יהיה סוף התכלית הבריאה, מבחינת אומנה עדה לשם. וזה קשור כאמור לעצם האמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה לתכלית. התכלית היא מלא עדה את השם. כלומר לפעמים הוא אומר אנחנו מתייאשים, כאילו יש סיכוי להגיע לתכלית הזאת? הוא אומר כן, אדם עשית את זה באמונה, ציפית לישועה. הציפייה לישועה היא מבררת לאדם שיש תכלית, שיש מגמה, שנגיע לזה בסוף. מכאן הציווי, שורה 21, של ציפייה לישועה. על כן שואלים אדם יום הדין, ציפית לישועה? שאם אינו מאמין בזה, חסר לו בעיקר האמונה, כבר ראית הבריאה עם תכלית. והתכלית היא ישועה לכל הבריאה. עכשיו הוא אומר, כמו בחלות ישראל, כך גם אצל היחיד, שייכים שני סוגים של ציפייה לישועה. כי כתוב, אנוכי השם לוקחה, זה נאמר בלשון יחיד, כן? לכל יחיד הוא השם לוקחה. הוא צריך להאמין באנוכי השם, יאמין שהוא לוקחה. וגם בגלותו הפרטית, הוא מצווה לצפות לישועה, שמכל המצבים אומרים עליו, יצפה לישועה, שתקבלו חלצנו ויוצא מכל מצריו. וכן האמונה והציפייה לתכלית הבריאה, גם כן שייך לכל יחיד. שגם תכלית הבריאה של כל יחיד, הוא מלא הרדה את השם. כמו שכתב המסעד ישרים, בראש ספרו, אתם מכירים את השורה הראשונה במסעד ישרים? יסוד ושורש העבודה התמימה. נכון? יסוד ושורש. יסוד העבודה ושורש האמונה התמימה. זה י' כו' כ' שם. שידע אדם מה תכליתו בעולמו. והוא אומר, והאדם נברא עבור מצבו בעולם הבא. ולא עבור מצבו בעולם הזה. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו. זה התכלית בעולם הבא. ועד השרים. שורם חזר שאדם לא נברא אלא להתענג על השם, ליהנות מזיו שכינתו. ומי שזוכה ומרגיש זאת כבר בעולם הזה, יש כאלה שזוכים, רואים עולמך תראה בחייך, הוא רואה את עולם הבא כבר בחייו, בעולם הזה. ויש המשיג את זה רק בעולם הבא, שזאת אהבתו של העולם הבא, שהצדיקים יושבים ונהנים מסביב השכינה. וזה תכלית בריאת האדם בעולם הזה, כדי שיגיע לאז תתענג על השם. וזה הסיווי ציפית על ישוע, שבכל המצבים הירודים ביותר שעובר על האדם, אם בגשמיות וכל שכן ברוכניות, יצפה לישוע ויאמין שיש תכלית שלמענה ברא כל יחיד ויחיד הבריאה, ולמענה ברא כל יחיד ויחיד. אני, שוב, הכל פה תקראו את זה, דברים לפעמים. מקור 11 בסוף, מקור 11 שורה 45, האמונה והביטחון, שאין דבר שיהודי אינו מסוגל להפקיע מעניינים גשמיים ורוחניים, כי אנוכי השם לקחה, אלוקים שלך, ואהבתי אתכם, אמר השם, ונתן ליהודי את הכוחות להגיע לכל המדרגות, עניינים גשמיים ורוחניים, נמוכים וגבוהים, הכל בכיווי, בכוח, האמונה והביטחון. שומעים? גם את הבא אתם יכולים ללמוד לבד. יש כאן עניין מנשה באפרים, כן? יעקב אבינו מתפלל, מברך את אפרים ומנשה, מסכל ידיו, יש הרבה עניינים. השבוע נתתי שיעור על כל עניין של מנשה באפרים. נתתי באינטרנט שיעור, מסוכה על אפרים ומנשה, למה דווקא הם? הרבה עניינים, הרבה מהלכים, הסברנו שם, מאוד יפים. רק אני אגיד לכם שני דברים. באמת, למה אדם מברך? למה אפרים ומנשה? מה עם לוי? מה עם יהודה? למה אפרים ומנשה דווקא? למה אברהם יצחק ויעקב? ראיתי הסבר אחד, שמתחילת ספר בראשית, כל פעם שיופיעו שני אחים, והקטן נהיה יותר חשוב מהגדול, הגדול רצה להרוג אותו. קין הרג את הבל. יצחק וישמעאל רבים ביניהם. יעקב ועשיו רבים, רוצה להרוג אותו עשיו. האחים אפילו, הצדיקים, יש מריבות. פתאום מופיעים שני אחים, הצעיר יותר חשוב, בשמחה אלוקים כפיים נשה, יורנו שם נשה, צעק, רב איתו, חיו בשמחה ובשלום. אומר האבא לבניו, בשמחה אלוקים נשה, גם אם אחד יעלה על השני ויהיה יותר חשוב מהשני, תאהבו אחד את השני כמו אפרים ומנשה, שלא היה קינה ביניהם. זה הברכה. יש עוד הסברים, אבל אני נסתפק בזה. אז גם הנתיבות שלום מדבר על העניין הזה, ומסביר, כי ככה כתוב, כאשר בא יעקב סיכל ידיו, כן? ויוסף בא להזיז את הידיים, אומר ליעקב, אומר ליוסף, אבי, לא כן, כי זה הבכור, שמחה ידך על ראשו. אומר לו יעקב, ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם אחיו הקטון יגדל ממנו. אז מה נתיבות שלום? עצם זה שהביאו את דברי יוסף בתורה, סימן שיש בה גם משמעות, כן? אומר, בוא נבין מה המחלוקת, מה הם התווכחו יעקב ויוסף, כן? אז הוא אומר שהמחלוקת בין יעקב ויוסף זה, מה עושים? קודם סור מרע, הכל עשה טוב. מנשה, הוא אומר, זה מידת העירה. אפרים זה מידת האהבה. וזה הם חולקים. בואו נראה את זה. אחרי, אז תכף כבר את ההקדמות כאן. שורה 32 הוא מתחיל לענות כבר. הוא אומר, הנה שיוסף נתחלק לשני שבטים, מנשה ואפרים, ולא נמצא כן בשאר השבטים. הוא קדיתה בדברי שמואל שמידה של יוסף שני חלקים, סור מרע ועשה טוב. ומנשה אינו סור מרע. כתוב, כי נשני אלוקים כה עמיד כה בתבלי, ואפרים עשה טוב. מקור 13. ועל פי זה יש להבין את הוויכוח בין יעקב ויוסף, למי משפט הקדימה. הנה מרן בדברי שמואל, זה אחד גם משלונים מפרש, והישראל, ומי הם? מה זה מי אלה? מי אלה? מה? אין לכם 13? מה? מה לא? פה? הנה כאן. עניין מנשה ואפרים, כן? 13. מה? אתה מחזיק, תראה, אתה אותו דף, אתה באותו דף. מה? הנה עוד דף אחר שם.
חוזר על תמונתי.
ומה שיש בדף הראשון,
אני חוזר על
תמונתי. לא, אבל שמה? אולי בטעות לא צילמתי טוב. מה, אין לכם 13? וואי וואי, אז היה לי היום הרבה... לא צילמתי לנשב אפרים? אין לכם כותרת כזה? אין לנשב אפרים. טוב, מכילה. משתובב פה דפים... רגע. וואי וואי וואי. אפילו אחד הם. איזה טעות. טוב. איך נוריד למטה את ה... מה אתה רוצה להסתכל? תסתכל בספר, בסדר, הוא גם יש לו ספר. מקור 13. לא יודע מה יש למטה, אני צריך להסתכל, אולי גם לא... מה? לתת לו את הספר? איזה ספר? איפה זה? אני לא יודע, רגע, בוא תראה לי. מה? איזה? שיני את זין? לא, זה שאולך קיבלתי השם. לא. אני אשמח לך. הנה פה. אבל כן. כאן המאמר הראשון. אני אסכל איתו. הדע, אז בעמודה, תראו, על פי זה יש להבין, יש לכם, על פי זה יש להבין את הוויכוח בין יעקב ליוסף. למי משפט הבכורה, הקדימה? דיני מרן, בדברי שמואל כתב, שכתוב, היה לישראל את בני יוסף, והוא אומר, מי אלה? מי אלה אותיות אלוקים? שומעים? מי אלה? שהשם הקדוש הזה מורה על מידת העירה. ויעקב ראה שהם עובדים את השם דבר בעיקר מידת העירה, ועל כן שאל מי אלה, מדוע יקר עבוד את המידת העירה ולא את התאווה? שלמידת האהבה גבוהה יותר. ועל זה ישיב יוסף בניים, אשר נתן לי אלוקים בזה. היינו שיות שהם נולדו ונמצאים במצרים, שהיא ארץ טמאה, הרי כדי שלא יושפעו ויקשלו מהשפעת מקום טמא כזה, וצריכו לעבוד את המידת העירה, להשריש בלב דעית דין ודיין. כן? איך תנצל בתומת מצרים? מידת הדין, שיהיה לך פחד, פחד מגיהנום, לא יודע, כן? זה יציל אותך. שהבורא יתברך שמו יודע שכל מעשה בני אדם מחשב אותם. ואילו היו יושבים במקום הזה מידת האהבה, היו עולים ליפול באהבה נפולה. לכן יוסף ביותו במצרים, עבד את השם, מידת העירה. וגם בניו, אפרים נשה, עיקר עבודתם, מידת העירה. ויש לפרש, ממשיך הלאה, דאמנם יעקב גם כן ידע את תשובת יוסף, שבמקום מצרים צריך לעבוד את השם מידת העירה, אבל כיוון שמידת יעקב תפארת, ובכוח התורה, אפשר לעבוד השם גם מידת האהבה, אפילו במצרים. אז הוא מביא כאן שהתורה היא גם עירה וגם אהבה, והוא מביא כאן אור החיים, פעם הבאנו את זה, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. כאילו, אך, איזה... טעים, כן, איזה מתלהטים אחריה. היינו כאשר כל יחיד לפי ערכו משיג את מתיקות והריבות הצפונה בתורה, הוא משתגע ומתלהט אחריה. וכוח זה שבתורה ממתיק ומבטל את כל האהבות הרעות. לכן סבר יעקב שבכוח התורה, כיוון שהוא כוח התורה, אז הוא אומר כוח אהבה יכול לגבור יותר. גם במצרים. שיכולים אפילו לעבוד במצרים את השם הדבר, גם את האהבה, בלי לחשוש שתהיה לו נפילה. כמו שמצאנו שמיד שהגיע יעקב למצרים כתב, ואת יהודה שלח לעוד לפניו, מה זה מה שיקבע שמקום תורה. היינו לפי שיעקב סבר שם הדבר הראשון צריך במצרים הוא כוח התורה. שעל ידו יוכלו לעבוד את השם גם בתוכל המידות, וכו'. הוא אומר, וזה מה שכתוב, בשטח ידו הראש אפרים. שאפרים הוא מנשה עם שני המידות האלה, מנשה הוא סור מירה, ואפרים הוא מידת עשה טוב. מידת אהבה. שאפילו בארץ עוני, מה זה כתוב? אפרים, כי אפרני אלוקים בארץ עוני. שאפילו בארץ עוני, מקום התאוות, גם אפרני אלוקים, שמשקיע את כל כוחות האהבה בעשה טוב, על זה אמר יוסף אל אביו, לא כנביא, זה הבכור. ראשית העבודה היא בסור מרע, מידת העירה. אמר לי יעקב, ידעתי בני ידעתי, אבל אחיו הקטון יגדל ממנו. מידת האהבה היא יותר גדולה. אני שכוח התורה, שמידתו של יעקב, יכולים לראות שדבר גם מידת האהבה, ואין לחשוש מנפילות. וזורים ולא גויים, שעל ידי התורה אפשר להכניע את כל תאוות הגויים. מה נלמד מזה? קביעות עתים לתורה. קביעות עתים לתורה זה לבעלי בתים. אש של לימוד תורה לבחורי ישיבה שיושבים ולומדים ועוסקים בתורה, וזה מכניעים את כל תאוות הגויים. שבת שלום.